אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
לפני קצת יותר משבוע, ההסתה נגד ישראל בעולם הערבי עלתה שלב. ערוץ אל ג'זירה הקטרי העלה לשידור אישה עזתית בשם ג'מילה אל-האסי, שדיווחה כעדת ראייה מאזור בית החולים שיפה, שבו חזר צהל לפעול מאז אמצע חודש מרץ. לפי ג'מילה, כוחות צהל בשיפה שרפו משפחות שלמות, אנסו נשים ורצחו אותן. עלילת דם אנטי-ישראלית שמזכירה יותר את מחבלי חמאס מאשר את כוחות צהל. מה שמעניין בסיפור המומצא הזה, הוא המהירות שבה אל ג'זירה והעזתים עצמם התנערו ממנו. יממה אחרי הדיווח של ג'מילה, הוא הוסר מהיוטיוב והאתר של אל ג'זירה, והעיתונאי העזתי, איימן אל-האסי, אחיה של ג'מילה שדיווחה על האונס לכאורה, טען שלא היו דברים מעולם.
At 10, the worst single mass killing of Palestinians in the Israel-Gaza war so far. Hundreds are dead after a blast at a hospital.
זו לא הפעם הראשונה שחמאס והשופרות שלו מנסים למכור מעשיות על ישראל. כבר הספקנו לשכוח, אבל באוקטובר הפיצו בחמאס את הטענה שצהל הפציץ את בית החולים אל-עלי בשכונת זייתון והרג מאות אנשים. כלי תקשורת רבים בעולם קנו את הבלוף של חמאס, כולל כמה גופי תקשורת מאוד מכובדים במערב, אבל בסוף התברר שחמאס שיקר לגבי מספר ההרוגים, ושישראל לא הייתה זו שפגעה בבית החולים, אלא גורמים פלסטינים. ההבדל בין עלילת הדם על בית החולים שיפה ועלילת הדם על בית החולים אל-עלי הוא הזמן שלקח לתקשורת העולמית לרדת מהסיפור. בית החולים אל-עלי העסיק אותנו כמה ימים עד שישראל הוכיחה שלא היה ולא נברא. אבל במקרה של שיפה, היו אלה גורמים פלסטינים שהיה חשוב להם להוריד את הדיווח. וזה כבר יוצא דופן. שלום, אתם על עוד יום. הסקט האקטואליה של כאן. אני אותם רוזנוולד. למה היה כל כך חשוב לאל-ג'זירה ולעזתים להוריד את עלילת הדם האחרונה מבית היוצר של חמאס? ומה אפשר ללמוד מהמקרה הזה על החברה הפלסטינית? כדי לענות על השאלות האלה, תצטרף אלינו כתבת תחום הפלסטינים נורית יוחנן, שתעזור לנו לברר. האם במקרה של סיפור האונס המומצא משיפה, השמרנות גברה על הלאומיות? שלום נורית יוחנן.
שלום.
אני רוצה להתחיל איתך מהעיקר נורית. למה באל-ג'זירה ובעזה מיירו כל כך לבטל את הדיווח השקרי הזה של ג'מילה אל-האסי?
אז כשמנסים להסתכל לעומק ולהבין באמת מה קרה שבדיווח הזה של אל-ג'זירה, שהיה שקרי, אבל היו הרבה דיווחים שקריים, מה קרה שפחות מיממה התחילו לצאת הכחשות, וערוץ אל-ג'זירה הסיר סרטונים שלו מאתר האינטרנט, מכל הרשתות של הדיווח הזה, אז בעצם מגיעים לליבה של הסיפור, וזה לאומיות, במקרה הזה לאומיות פלסטינית, מול שמרנות, כי הרי שנייה נגיד בקצרה, עדת הראייה שעלתה לאל-ג'זירה וסיפרה, דיברה על נשים בשיפה שחיילי צהל ינסו, זו הייתה הטענה, העלילה שלה. והתגובות ברשתות מהר מאוד, לא היו כאלה שתומכות, אלא כאלו שהיה בתוכם הרבה מאוד כעס על הדיווח הזה. זאת אומרת, עזתים שמעו את הדיווח ואמרו דברים כמו, איך יכול להיות שאומרים דברים כאלה, זה יוצא נגד נשים תאורות בעזה, כל מיני אמירות כאלה שבין השורות, זה אף פעם לא נאמר באופן ישיר, היה אפשר להבין בין השורות שיש פה התנגדות מאוד מאוד גדולה בכלל לטענה הזו שנשים עוברות אונס, וזה כבר קשור למה קורה כשאישה בחברה הערבית יש עליה דיבור, או יש איזושהי אפילו שמועה או דיווחים שהיא עברה אונס או איזשהו ניצול מיני. וזה דבר שהשמרנות מאוד מאוד קשה איתו.
את יכולה לתת לנו כמה דוגמאות אנשים שכתבו ברשתות החברתיות, או שעלו לשידור ודיברו
כן,
על הנושא?
אז, כן, אז דוגמה אחת ההכחשות הרציניות, היה אח של המרואיינת, המרואיינת הזו הייתה אישה בשם ג'מילה אל-האסי, אח שלה, עיתונאי עזתי בשם איימן אל-האסי, בעצם צייץ, לא הרבה זמן אחרי הרעיון הזה, אמר, אנחנו שוללים שהיו מקרי אונס לנשים התאורות של עזה, כן? אחותי דיברה כאחוזת אימה, בעודה רק יצאה מסכנת מוות, זאת אומרת, בעצם אומר, אל תשימו לב למה שאנשים אחרים ברשת אמרו, נשות עזה הן צנועות, זאת אומרת, נגעו פה בנקודה מאוד מאוד רגישה, לא רק בכבוד של נשות עזה, אלא בכלל בהשלכות החברתיות, מה זה אומר אם כל אישה שתצא עכשיו מהאזור של שיפה, יהיה על איזשהו דיבור, יש שמועות שעברה אונס או ניצול מיני.
ומה באמת ההשלכות בחברה הזאתית הפלסטינית לאישה שעוברת תקיפה מינית? שוב, אנחנו נגיד, הדיווח הזה הוכח כלא אמין, אבל בכל זאת, מה ההשלכות?
נכון, צריך להבין מה ההשלכות בכל מקרה, גם אפילו שיש רק דיווחים כאלו. זה משתנה ממקום למקום ומזמן לזמן כמובן, אבל במקרה הגרוע ביותר בחברה הפלסטינית השמרנית, אונס או ניצול מיני, זה מביא לסנקציות על האישה עצמה. זה נתפס כבושה לאישה, זה יכול למנוע ממנה להתחתן אם היא רווקה, זה יכול להשפיע על קשר קיים שיש לה אם היא לא רווקה. זה דיבור חברתי, זה אפילו יכול להגיע לסוג של נידוי בעצם, אולי גם השלכות על המשפחה יותר רחבה. יש איזושהי שמועות כאלה, רכילות עכשיו. חשוב לי להדגיש, אני לא אומרת את דעתי, אני גם מאוד מאוד מקווה שזה לא דעתם של המאזינים, כי בחודשים האחרונים באמת להבדיל אלף אלפי הבדלות שמענו עדויות קשות מאוד על ניצול מיני, וניצול מיני זה עניין של אלימות, והשמה היא לא על הקורבן.
של אבל, חטופות כמובן.
כן, אני מתייחסת כמובן לחטופות וגם לאירועים הקשים של השבעה באוקטובר, אבל אם נסתכל רגע על איך זה נראה בתור החברה הפלסטינית, אפילו לפני העלילה הנוראית הזו על האונס בשיפה, באופן כללי, בחברה הפלסטינית, אונס זה משהו שישר משפיע לרעה על האישה, על הקורבן, זה מוציא לה שם רע, זה משפיע עליה, זה משפיע על המשפחה שלה, ולכן היה פה פחד מאוד גדול.
הפחד הוא בעצם שכל אישה שהייתה ברדיוס של שיפה, ייפול עליה סטיגמה ותהיה לא ברת חיתון, ותהיה פה השמת הקורבן, והיא תיסה בעצם בהשלכות הרעות של האירוע, נכון?
בדיוק, וגם שוב, זה לא רק האישה, חברה פלסטינית, חברה מאוד משפחתית, יש דיבור על האישה, יכול להיות דיבור על המשפחה, זה יפגע בחתונה, זה יכול לפגוע בקשרים אחרים שהמשפחה מנסה לקיים. זאת אומרת, המעגלים פה הם מאוד רחבים, ולכן היה גם הרבה כעס על הדבר הזה, על השמועה הזאת.
האם היו השלכות כלשהן לעלילת הדם הזאת?
אז לא צריך להגזים, מה שנקרא. זאת אומרת, מה שקרה עם ההכחשה של הדיווח באלג'זירה, זה הכי הכחשה והכי התנצלות שאנחנו נקבל, לדעתי, מאלג'זירה. כי שוב, הכחשה והתנצלות רשמית לא היו. מה שהיה זה שמנהל שעבר שערוץ אלג'זירה בעצם הכחיש, אמר, התברר מהחקירות של חמאס, שהסיפור אונס אנשים בבית החולים שיפה הוא בדוי, את זה אמר מנהל שעבר, היה את האח שלה שגם כן, לא הרבה זמן אחר כך אמר, צייץ ואמר, זה לא נכון, והיה את מה שערוץ אלג'זירה עשה, וזה בעצם הסיר את כל הדיווחים שהוא העלה בנושא, ואלה סרטון חדש שדיבר על עדויות סותרות, ועל זה שאח שלה הכחיש וכו'. זאת אומרת, נסוגו בלי להגיד שהם נסוגים מהסיפור הזה, כדי כמובן להמשיך את הנרטיב שישראל תוקפת בצורה מחרידה את עזה, בלי ממש להתנצל.
האם היו הפגנות כלשהן בעקבות הדיווח הזה, אולי זעם ברחוב במדינות ערב, משהו כזה?
אז ממש ראינו את הדבר הזה בירדן. בירדן יצאו ממש שעות ספורות אחרי הרעיון הזה, יצאו להפגנות קשות, דעתי היו שם מאות מול השגרירות הישראלית באמן, וזה קרה יום אחרי יום, זה לא נגמר גם כשאלג'זירה קצת נסוגה מהדיווח הזה. על פניו ההפגנות האלה היו על המלחמה בעזה, על הסיפור יותר גדול, אבל די ברור שאחד הטריגרים המרכזיים היה כל מה שקורה בשיפה, כולל הטענות האלה, עליית הדם הזו, לאונס נשים. זה פשוט דוחף, זה עניין שוב, שככה ממש פוגע בבטן הרכה, בחברה שמרנית, ערבית, מעורר הרבה מאוד זעם, ובירדן תיעלו את הזעם הזה גם להפגנות.
מתחילת המלחמה אנחנו מאוד מרגישים שאלג'זירה הוא הכי אנטי-ישראלי שיש. אני דווקא רוצה לשאול אותך על איך הערוץ הזה נראה בעיניים ערביות. עד כמה הוא אמין, עד כמה הוא פופולרי בארץ, בעולם, עד כמה הוא מעצב את התודעה של הערבים והמוסלמים?
אז אני חושבת שמאוד, בעולם הערבי בכלל, אבל גם בפרט, אולי אפילו במיוחד, אצל פלסטינים. בסקר שנערך לפני 3 חודשים באמצע המלחמה, הסקר של חליש קקי, שאלו פלסטינים, מה ערוץ הטלוויזיה שממנו אתם שואבים את החדשות שלכם על המלחמה בעזה, גם ביהודה ושומרון וגם בעזה, 92% מהפלסטינים אמרו שאלג'זירה, זה הערוץ, לא ערוצים פלסטינים, לא ערוץ של הרשות ולא ערוץ של חמאס, אלג'זירה. אלג'זירה במקום הראשון, והערוץ אל-מיידין, הלבנוני, זה שמזוהים חיזבאללה, במקום השני עם 4%. זאת אומרת, הפערים הם אדירים, והשליטה בשוק התקשורת היא עצומה. וגם אלג'זירה, אנחנו כמובן מכירים אותו כשופר של חמאס, כמישהו שהאמינות היא ממנו והלאה, אבל הוא נתפס כמאוד אמין ואיכותי, והאולפנים נראים טוב, ובאמת הסטנדרט שהוא הציב הרבה מאוד שנים, היה לפחות ניסה לתחושה של מקצועיות, כמו ערוצים אמריקאים, זאת אומרת, הגרסה הערבית לזה. וזה, על זה הוא ניסה גם במלחמה הזו, וזה שהוא מעדד סרטונים של חמאס, או מקרין בלייב את אבו ביידה, דובר הזרוע הצבאית של חמאס, זה לא מוריד, זה רק מעלה, זאת אומרת, פלסטינים מגשים שזה הערוץ שלהם.
זה מה שהם רוצים לראות.
נכון, וזה הערוץ שלהם, והוא גם, הוא לא פלסטיני, הוא כלל ערבי, אז עוד יותר, זאת אומרת, יש להם פה תמיכה מקטר, מהעולם הערבי וכו', ושוב, הכל גם נראה טוב, בסך הכל ערוץ עם הרבה מאוד תקציב, קטר, לא צריך להרחיב, ולכן התחושה היא גם שהוא אמין, גם שהוא שלהם, והוא גם מאוד מאוד פופולרי.
מה מקנה לו את האמינות הזאת?
אז תראה, באמת צריך להגיד, היו שנים והיו רעיונות מסוימים ורגעים מסוימים, שג'זירה הראה שהוא מוכן לצאת נגד גורמים מסוימים. הוא יצא נגד מדינות המפרץ, מדינות אחרות כמו סעודיה, זה לא מפתיע, כי אתה לא מחבב את סעודיה, בכל מיני עניינים שקשורים, אם אתה זוכר לעיתונאי שנרצח
בטורקיה. ג'מאל חשוקג'י.
כן, שנרצח, אז זה דבר שבערוצים רבים אחרים לא יעשו. לפני המלחמה, אני חייבת להגיד, להיות רגע פרקליטו של השטן, באמת, בערוץ של ג'זירה עלו לרעיונות הבחירי חמאס, והתנגחו בהם מה שנקרא מימין. זאת אומרת, שאלו למה אתם לא נכנסים יותר חזק בישראל, ולמה אתם לא עושים את זה, ולמה אתם עושים הסדרות וכו'. וזה לא שאלות ששואלים את בחירי חמאס בכל ערוץ אחר, בטח לערוץ פלסטיני שהם עולים אליו. זאת אומרת, הם כן יראו במידה מסוימת שמוכנים לצאת נגד גורמים מסוימים, בעולם התקשורת הערבי, שהוא בגדול עולם של שופרות שמהדהד ולא ממש מבקר, ולכן הם הרוויחו לדעתי חלק מהאמינות הזו. שוב, במלחמה הזו הם לגמרי תפסו צד עם חמאס, זאת אומרת, מהדהדים אותם לגמרי, אפילו לא נותנים עליהם ביקורת מתוך העולם הערבי או מתוך הראיית המבט הפלסטינית, אבל כן, הם עדיין נחשבים גם בגלל הדברים האלה לאמינים ולמקצועיים.
בואי נחזור רגע לזירה הפלסטינית, לזירה האזתית. כפי שציינת, המעשיית אונס הזאת הבליטה יותר מכל, שיש איזה קלש בין השמרנות הפלסטינית שלא רוצה שיש שיח כזה על נאנסות וקורבנות, כי זה פוגע בתואר של האישה האזתית, ובעצם מחתים, כמו שאמרת, את המשפחה, ואולי את המשפחה הרחבה, לבין סנטימנט לאומי של האזתים שהם רוצים להיאבק בישראל. עד כמה הקלש הזה בין שמרנות לבין המאבק הלאומי, עד כמה הוא נוכח בזירה הפלסטינית לא רק בעזה?
אז הוא נוכח מאוד. זה סיפור מאוד עתיק. בעצם מהרגע שהתחילה לאומיות פלסטינית, זה סיפור של עשורים, יש כל הזמן רגעים שבהם הלאומיות הזו מתנגשת עם שמרנות, ואני חייבת להגיד שבהרבה מקרים, כמו המקרה הזה, השמרנות מנצחת. זאת אומרת, מבטרים על הלאומיות לטובת השמרנות, הערכים המוסלמים השמרניים,
כלומר, במקום לקחת את סיפור האונס, למנף אותו שאל ג'זירה ירוץ או איתו חודשיים רצוף, הם אומרים לא, זה פוגע בנו, זה פוגע במשפחות, זה לא יקרה כאילו.
נכון, מגיעים למשהו שפוגע בדרך כלל בנשים, בכבוד של נשים, במה שנקרא כבוד המשפחה, ושם הדבר הזה נעצר. גם אם זה משרת מטרות, שוב, זה עלילה וזה שקר, אבל כאילו מנקודת המבט של ג'זירה והפלסטינים והעזתים, זה משרת את המטרה, זה אומר שישראל היא התוקפת והם הקורבן. אבל ברגע שזה הגיע לאיזושהי נקודה של שמרנות, זה נעצר ובעצם ירדו מזה. אחת הדוגמאות הכי בולטות שאני מכירה בהיסטוריה בכלל של המאבק הפלסטיני בישראל, זה האינתיפאדה הראשונה. באינתיפאדה הראשונה באמת היה אירוע מאוד עממי. השתתפו בהפגנות ובהפגנות אלימות ובדברים מאוד קשים נגד ישראל, גם נשים, נשים צעירות, נשים רווקות. ואז כשהתחזקו גורמים אסלאמיים, אפרופו חמאס, חמאס נולד אז, כשהתחזקו גורמים אסלאמיים מהאינתיפאדה הראשונה, והתחילו להפיץ שמועות על זה שישראל משתמשת בניצול מיני, גם בכלא או לפני הכלא כאיזשהו אמצעי סחיטה, כדי להשיג מידע על פעילים באינתיפאדה דרך נשים, רצו כל מיני שמועות כאלו. זה היה אחת הסיבות בעצם לזה שנשים פלסטיניות השתתפו פחות. פשוט שמעו את השמועות האלה, אמרו שהן פוחדות לצאת מהבית, גם היו רעיונות באותה תקופה שסיפרו על זה. הורים לחצו על בנות לא לצאת, לא ללכת להפגנות, לא ללכת למפגשים, כי יש, יכול להיות שהם ייפגעו, והפעילות שלהם ירדה. זאת אומרת, נשים השתתפו פחות במה שנקרא, מקומת הבת הפלסטינית, המאבק הלאומי, החשוב וכו', כי היה חשש שזה יפגע בכבוד המשפחה, בכבוד האישה. שוב, זה לא היה רק החשש מאונס עצמו, או מניצול מיני, שהוא ודאי קיים אצל כל אישה. זה היה החשש ממה יקרה חברתית, זאת אומרת, מה היו ההשלכות החברתיות, אם חלילה יקרה לה משהו. זאת אומרת, סיאם אבדאללה, רווקה משכם אז באינתיפאדה הראשונה, בשנות ה-20 לחייה, אמרה, אני מפחדת שאני אעצר, כי אם אני אסבול מאיזושהי פגיעה פיזית, לא ייתנו לי להתחתן. היא אמרה ככה, הקהילה תמנע אפילו מגרוש או מאלמן להתחתן איתי, כי תגיד, הבת הזאת, היא הלכה להפגנות של גברים אחרים, זה צרות וכולי. זאת אומרת, ממש השמועות האלה פשוט פגעו בסופו של דבר, שוב, בהשתתפות של נשים במה שנקרא, מה שהפלסטינים ראו, מאבק לאומי. כי זה הגיע לנקודה שמרנית, רגישה, שבה הסיפור הזה נעצר.
כאילו כל מי שהולכת להפגנה היא חשודה אוטומטית, אם אני הולך לתקופה שאנחנו מדברים עליה, של האינתיפאדה הראשונה, כל אישה ערבייה שבאה להשתתף בהפגנות, כאילו אוטומטית יש לה סימן שאלה גדול של אולי כבר פגעו בה, והיא לא נכון. ברת חיתון ואין לנו מה לעשות איתה בקונטקסט המשפחתי, כאילו.
נכון, זה פוגע במעמד שלך, זה פוגע באפשרות שלך להתחתן, אז גם היום בעזה, אם אנחנו קופצים חזרה אלינו, לא להתחתן, זה השלכות כלכליות, הרבה מאוד נשים פלסטיניות לא עובדות, זאת אומרת, לא תתחתני, מי יפרנס אותך? יש לזה השלכות רציניות על החיים, ולכן, אם אז ברגע שהיית מגיעה להפגנות ונשים סיפרו איזה, היה דיבור, זאת אומרת, אמרו, היא פרוצה, היא מסתובבת פה בחוץ עם גברים, משתפת בהפגנות, והיום, אם נשווה את זה למקרה שלנו, נשים יצאו מאזור שיפה, יתחיל דיבור עליהם, מה שנקרא, זה ישר ישפיע, ויש פחד, ויש חשש מאוד גדול מזה.
לקראת סיום, נורית, אני רוצה לחזור איתך לאל-ג'זירה, כי אמרת בתקשורת בעולם הערבית, הכל נחשב שופרות. כל כלי תקשורת הוא מטעם מישהו, מטעם המדינה הזאת, או הנדוון העשיר הזה, או X, או Y, או Z. את יכולה קצת לעשות לי מפה של התקשורת העולמית הערבית, כי אני, כל מה שאני מכיר זה מי שמשדר את הכדורגל, טבין ספורט. זה אני יודע שזה פופולרי, אני לא יודע מאיזה מדינה, אבל...
כן, ברור... אז בינג ספורט צריך להגיד, תאגיד השידור של קטר. זאת אומרת, אל-ג'זירה גם פה, אגב, זה עניין חכם, החליטו דרך הספורט ודרך שידור של כדורגל, שהוא מאוד פופולרי, בעולם הערבי ובעולם הפלסטיני, להיכנס. זאת אומרת, בסוף רואים כדורגל, רואים את זה בעצם אצל קטר. באופן כללי, שאנחנו מסתכלים על ערוצים מרכזיים, בטח כאלו שמסתכלים את המלחמה בעזה בעולם הערבי, אז יש את אל-ג'זירה, שעליה דיברנו, יש את אל-מיידין, זה ערוץ לבנוני, מזוהה עם חיזבאללה, אני חייבת להגיד, פחות, נראה פחות מקצועי, נראה פחות ככה...
מה, קצת יותר מסודר, שידור לוקלי?
כן, קצת יותר עממי, פחות מוקצע כזה, אבל כן, מאוד מדברר את חיזבאללה ואת לבנון, וגם עוסק, צריך לומר, עוד לפני המלחמה, בסיקור מאוד אינטנסיבי של מה שקורה בעזה, חמאס וכולי, תומך חמאס כמובן.
יש לו עיתונאים בארץ לאל-מיידין, נכון?
יש עיתונאים בארץ לאל-מיידין, שוב, ערוץ מאוד מאוד לא סימפטי, פרופו אל-ג'זירה, העובדה שיש להם עיתונאים בארץ. יש את כמובן המתנגד הגדול ביותר אל-ערבייה, אל-ערבייה של סעודיה, בעצם נוצר שנים ספורות אחרי אל-ג'זירה, כדי לתת איזה קונטרה, לעשות שיהיה תאגיד שידור ככה שתומך בסעודיה, שזה הכוח השני החזק במפרץ. שבמלחמה הזו אפשר להבין כמה הוא אנטי-קטר, הוא הערוץ הערבי היחיד שבעצם מנגח את חמאס. זאת אומרת, מפרסם שידורים שלהם משתלטים על מסעיות, ונוגח פחות או יותר בבחירי חמאס שעולים לרעיונות שם, אומר להם, אבל תראו את התמונות האלה מההפגנות נגדכם בעזה. זה לא קורה בשום ערוץ אחר. הדבר שכן צריך לזכור, שרואים את הדבר הזה של ערוץ הערבי, א', הם לא עושים את זה מאהבת ישראל, הם עושים את זה משנאת קטר, כי הם באמת רוצים להיות הכוח החזק במפרץ. והדבר השני, זה שעדיין הוא לא כך משפיע. זאת אומרת, מבחינת הפלסטינים, באותו סקר שעליו דיברנו, 2% צופים באל-ערבייה.
זה הכל, לעומת... כל ההשקעה של הסעודים וזה?
תראה, לפלסטינים זה לא מגיע. אולי לסעודיה זה מגיע, לא יודע, צריך לראות סקרים.
יכול להיות שיש גם סעודים שצופים באל-ג'זירה?
מאוד, מאוד, מאוד סביר.
הבנתי.
זה, שוב, זה כרגע אחד הכוחות המשמעותיים, אבל זה לא מצליח לחלחל. זאת אומרת, בסוף, בשורה התחתונה, אל-ג'זירה, זה התאגיד החזק, הפופולרי, גם בצפייה במלחמה הזאת.
בעצם מה שאני מבין ממך, נורית, זה שערביי ארץ ישראל והפלסטינים בשטחים והעזתים בעזה, התודעה שלהם מעוצבת אך ורק על ידי ערוצי טלוויזיה שמזוהים עם ההתנגדות. אל-ג'זירה של קטר והאחים המוסלמים שתומכים בחמאס, ואל-מיידין של החיזבאללה. זאת אומרת, הדרך שלהם להסתכל על העולם, הדרך שהמציאות מתווכת להם, זה רק לפי המוקאוומה, ההתנגדות נגד מדינת ישראל.
אני מסכימה מאוד. זאת אומרת, אני חושבת שאנחנו תמיד חושבים שהכל נמצא באינטרנט, וזה אומר ש... אנחנו מבחירה יכולים להגיע להכל. אבל בסופו של דבר, רוב האנשים, אתה יודע, מה שרואים בבית או במשפחה, זה הערוצים שהם יראו, ההרגלי צפייה במובן הזה מאוד מקבעים אותנו. והפלסטינים לא שונים. זאת אומרת, בסוף, את המלחמה הזו, הם רואים בכל הערוצים שהם ראו גם הרבה לפני המלחמה, שזה ערוצים שמהדהדים, או לפחות, לכל הפחות, מאוד תומכים בנרטיב של חמאס. וכשאת כל המלחמה, כולל הטבח הנורא של 7 באוקטובר, רואים מהנקודת מבט של חמאס, אז אפשר להסתדר, המציאות מסתדרת בצורה כזו, זאת אומרת, ישראל היא התוקפת, שיום באוקטובר היה ניסיון להחזיר איזשהו כבוד, הרבה דברים שלא נעים לשמוע על הטבח שיום באוקטובר לא מוזכרים, כל מיני מעשים מחרידים. אם דיברנו על דברים שהם טאבו, אז כל עניין האונס, ההודעות הקשות,
לא מוזכר,
לא מוזכר, הוכחש על ידי חמאס, ההכחשות האלה הודהדו המון פעמים בכל הערוצים האלה, זאת אומרת, מתעלמים מזה, אפילו לא מתעכבים על דברים שמוציאים מאוד מאוד רע את חמאס, החטיפה של נשים וילדים לדוגמה, זאת אומרת, מסדרים את המציאות, מדגישים את מה שמסתדר עם חמאס ושוכחים את מה שלא. ואז אפשר ככה בעצם להמשיך את הנרטיב הפלסטיני, זה נורא נוח, זה מיישר את הכל. ואז גם אין שאלות, זאת אומרת, אין שאלות על האם באמת שווה להמשיך לתמוך בחמאס אחרי כל מה שקרה למלחמה בעזה, אין שאלות, כי הנרטיב של ג'זירה מפמפן כבר חצי שנה, זה שחמאס עושה הכל למען העם הפלסטיני, וישראל היא זו שתקפה ועשתה הכל רע, ולכן צריך לתמוך בחמאס. המציאות מסודרת ככה מאוד יפה.
נורית יוחנן, תודה רבה רבה.
תודה.
האזנתם לעוד יום. עורך יותם רוזנוולד, עיצוב קול ומיקס חן עוז. על הביצוע הטכני היה מיכאל אולשוונג. עורך עוד יום, דניאל אופיר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. לכולם ולעוד הסקטים מבית תאגיד השידור הישראלי, אפשר להזין ביישומון כאן, באתר שלנו או בכל יישומון הסקטים. אותנו אפשר להשיג בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק, או בחשבונות שלי, בפייסבוק או ב-X. אני יותם רוזנוולד, בשורות טובות, נשתמע.